啊？
小后面是那边镜头啊？טוב, אנחנו בעיקרון היינו עד עכשיו ענפים, אבל אפשר לעצור את הדיונים טרנס-אטלנטיים שאתם עושים. יש לנו ענפים עוד להשלים, ולקבוע שזה שיעורי השלמה, וגם נתנו לי כבר את התאריכים של הקיץ, יולי ואוגוסט, ואנחנו ואני בונים עכשיו את המערכת מה יהיה שיעורים בביקורת. באותם ימים שבועים יהיה גם ביקורת, גם פיננסית במינונים כאלה אחרים, אז נעשה את כל ההשלמות של הענפים שנעצרנו שם. אני של הרצף לא רוצה לפגוע, אז אני רוצה גם במקביל שימי ג' ילמדו איתכם ביחד. אנחנו היום, השבוע אני מתחיל את הקורס שוק ההון, איתכם אני אשר קו עם כמה שיעורי השלמה אלו, ואחר כך נתכנס ביחד. הרי הכיתה הזו והכיתה של ימי ג' מתכנסים ביחד לכיתה אחת בשיעורי השלמה.
של התואר?
מה? כן, כן, ימי ג' של התואר, כן.
אז אחתדומית מקבל ציר יותר
גבוה מצוין. לא, אין קשר.
זה יש מותר
שוטר. אף פעם לא עשינו את ההבחנה הזו.
לא?
לא. למה, צריך לעשות את זה? צריך לעשות את זה? למה? כל עוד אחוז המעבר הוא גבוה וכולי, אז מה אמרנו?
תגיד לו, זה
שאולי. אוקיי, אני לא עושה כי זה לא מעניין, בינתיים אחוז המעבר 80, 82 ומעלה, ב-82 ו-92, אז למה לי להחשות על עצמי סתם עם הכל בסדר, אתם בסדר והם בסדר, כולם בסדר? מה, תגיד שאלה עשו את זה.
לא, זה אין לי מרצה, אתה עושה לנו כבר השוואות.
אוקיי, לא משנה, אני לא אעשה וזה לא מעניין אותי, ואנחנו נתכנס ביחד לכיתה אחת ויחווה ושמחה, ואתם תראו איזה יופי. זה לא השנה הראשונה שאנחנו עושים את זה, אני רק מספר על התוכנית ועל הדרך. ולכן היום אני מתחיל קורס שוק ההון, מה שנקרא. נגמר אז. מה? אני, יש עוד... אמרתי, יש זה, אבל אני, כל שיעור של שוק ההון, שיהיה לי איזה קצת זמן בסוף, ניתן איזה ענפון קטן כדי רק ליישר קו, ויש לנו בשישי לשישי עוד איזה שני שיעורים ככה שאנחנו נריץ את זה. בסוף, זה כאילו המשך, אין עוד מבחן נוסף. ככה תמיד שנים אנחנו עושים, כאילו זה סיום סמסטר, רק סמסטר פשוט לא קבעו מראש את התאריכים, עכשיו קובעים אותם, זה בשביל זה אותו סמסטר. זה לא, וככה נשים בכל הארץ, ולא זה משהו מיוחד עבורכם. לא, אני לא יכול לרשום, אבל מה שרציתי לרשום, נטוש פתאום נכנס פנימה. תרשמו, הקורס זה קורס ש... רשום לכם גם פה, של ביקורת חברות, קורס של ביקורת חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו. אני קורא לזה בשם אחד קורס שוק ההון, כל מה שקשור לשוק ההון. קורס שהוא בפני עצמו מעניין, מההצגה בדוחות הכספיים ועד הנפקות, דרך מידע חזוי, ודרך... אתם גם ה... גם כיתה שפספסה שני שיעורים, וגם אתם מפריעים כל הזמן. מה יהיה? אני מבסוט שאתם מבסוטים, זה טוב, אבל איך נתקדם כבר? לא, בכיתה הזו אי אפשר. בכיתה הזו אין סיכוי להתקדם ולקחת קודם. זה נעבר, ימי ראשון, לא פשוט. אבל אני נשתדל, ביחד איתך. תעזרי לי? אוקיי, נראה. לא, הנושא שיש היום בעבר, היה לוקח 4.5 שעות, אבל מאחר ותקנות ניירות ערך לשנתי השתנו וצומצמו, אז היקף החומר שיש למידע הנושא הזה הוא צומצם, ולכן אני רוצה לתת עוד איזה ענף בסוף היום נוסף. נראה איך אנחנו מתקדם. בכל אופן, הקורס חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו, אני קורא לזה קורס שוק ההון. אנחנו נעבור על כל סוגי התקנות הרלוונטיים לשוק ההון. היום תרשמו, אנחנו עוברים על, הכותרת היא, תקנות ניירות ערך, בסוגריים, דוחות כספיים שנתיים. זהו גם. ככה גמרנו, נכון? לא משנה, תזכור, לא תזכור, זה עוגה, תזכור את הריוגה. אני מקווה שתביא לי עוגה, כי ככה קבענו. תקנות נראות בסוגריים, דוחות כספיים שנתיים, סיור סוגריים, תשע 2010, תקנות נעלה לכם לאתר, אבל בעיקרון, לא לומדים אותם חס וחלילה בעל פה. אנחנו נעבור פה בכיתה על העקרונות, גם על העקרונות וגם על הדברים הפרטניים החשובים. כל הקורס מבחינתכם זה כמו בסגנון של ענפים, מה שנלמד פה זה החומר שאיתו תיגשו לבחינה. אפשר עוד להרחיב לאינסוף, אבל אין מקומות שבהם אפשר להגיד הנה זה המקום שאפשר ממנו ללמוד את כל הניסיון המצטבר בשוק ההון, בבחינת המועצה והשילוב. את זה אני מנסה לעשות לכם פה בכיתה, בתקציר מנהלים שמתאים לבחינת המועצה. כמובן, אם נרצה להרחיב פה, שם תרגישו חופשי, תשאלו, תן לכם הדגשים, מה קורה במסגרת שוק ההון ואיך חברות מנפיקות וכו', אבל את כל זה נעשה במסגרת הארבעה מפגשים. היום אנחנו מדברים על הדוחות השנתיים, בשיעור הבא נדבר על דוחות הרבעוניים וכל מיני סוגי דיווחים לרשויות. בשיעור אחרי זה נעסוק בתהליכים של הנפקות ותשקיפים, שזה תקנות מסוג אחר, ועד תהליך של ביצוע דיו דיליג'נס, מה שנקרא בדיקות קדם הנפקה, קדם רכישה וכו', ועד למצב של בחינת מידע חזוי שהחברה מסתכלת קדימה והולכת לאיזה דרך חדשה, וגם את זה אנחנו נלמד. ובכל זה, איפה האחריות שלנו כרואי חשבון? אבל כל הזמן אנחנו נדבר מהראייה של החברה, ואיך אנחנו אחר כך רואי חשבון מתייחסים לזה. אז השלב הראשון זה הראייה של החברה. הכותרת משנה הבאה זה למעשה העקרונות הראשיים, קו נטוי, הקווים המנחים של התקנות הנ"ל. אני עכשיו כל הזמן, כל השיעור הזה ידבר על תקנות ניירות ערך, דוחות כספיים שנתיים, תשע 2010, אני לא אגיד כל פעם את המשפט הזה חדש, אני כל פעם ידבר על תקנות האלו, כי יש עוד כל מיני סוגי תקנות, בשיעור הזה אני מתמקד בתקנות האלו. רקע, עד כניסת ה-IFRS לדוחות הכספיים של החברות הציבוריות, אנחנו רואים בדוחות הכספיים יישום של כללי חשבונאות מקובלים בישראל ותקנות ניירות ערך בסוגריים עריכת דוחות כספיים שנתיים, סגור סוגריים, פסיק התשנ"ג תשנ"ג 1993, שאתם אתם מכירים כבר מחוות הדעת, נכון? שכל פעם אתם רואים את זה ואתם צריכים לשנות את זה מחוות הדעת, זוכרים אתם צריכים לשנות. היום בתקנים אין את התיקון לתשע 2010, אז אתם צריכים לתקן את זה בכל מקרה. ולמדנו כבר בעבר, ועד שלא יתקנו את זה בספרים, אתם מתקנים את זה בבחינות שלכם, גם פה, גם במועצה. אז אמרתי, שלט כללי חשבון מקובלים בישראל, ותקנות ניירות ערך האלו מ-93. כשאני אומר כללי חשבון מקובלים בישראל, זה אומר, הכללים של הלשכה, כן, אני ממשיך. כשאני אמר כללי חשבונות מקובלים בישראל, הכוונה הייתה, שזה הכללי החשבונות של הלשכה, מה שהלשכה הוציאה, גילויי דעת. אתם יודעים שעד היום יש גילויי דעת? כמו שלמדנו מלכה למשל, אז קראת לכם את גילויי 69. מה זה גילויי 69? זה לא חייב בביקורת. זה בחשבונות. מי מוציא את זה? הלשכה. מה? תקן 5 הוא תיקן 69, אבל עדיין זה משולב.
יפה שאתה זוכר במשולב, אבל 69 עדיין, בקשר לנשכח, יש עוד כמו כאלה. ובנוסף, כשאני אומר כדי לחשבון מקובלים בישראל, שזה עד היום תקף, זה, עוד פעם, כאילו יודעת של לשכה פלוס, מה? המוסד הישראלי התקנה בחשבונות. זה כללי חשבונות מקובלים בישראל. אז זה עד עכשיו. מה זה עד עכשיו? עד כניסת ה-IFRS. מי רגע כניסת ה-IFRS? לחברות ציבוריות, החל מ-2008 באופן מלא, 2007 התחילו ביאורים, עניינים, אבל 2008 באופן מלא, נוצר מצב שיש לנו כללי חשבונאות מקובלים חדשים שהם הרבה יותר רחבים, מעמיקים, עם דרישות הצגה וגילוי בהיקף כזה שגרמו לכך שתקנות ניירות ערך מ-1993 רובם לא רלוונטיים, כי התקנות הללו, תקנות מ-93, התיישבו, במרכאות התיישבו על כללי חשבונאות מקובלים בישראל, כפי שהקדם אותם, ולא ישבו על ה-IFRS. ואז נוצר הצורך, ואז נוצר הצורך להחליף את התקנות משנת 93, כשהמטרה של התקנות החדשות להתבסס או להתיישב על איזה חשבונאות? IFRS. וכתוצאה מכך, במקום כ-64 תקנות שהיו, אתם רואים כמה, 40 ומשהו. כלומר, 20 ומשהו תקנות נעלמו, ואלה שנשארו, עוד הצטמצמו. למה? כי? בגלל ה-IFRS מה? הם יותר מלאים, רחבים, עם דרישות גילוי, שאין מה להוסיף סתם ולהגיד אותו דבר מה שה-IFRS אומר. אז אם אני מסכם עכשיו את כל מה שסיכמתי עד עכשיו, מה אני אומר? מקרון, היה חשבונאות עם הרבה תקנות ניירות ערך. למה? כי החשבונאות הייתה מספיק מלאה. עכשיו ה-IFRS הוא רחב, אז הבסיס הוא רחב. אני שם נקודתי. עוד מה שאני אצא, הם בנוסף בכל מקרה ה-IFRS, אבל בדיוק אני אתן עכשיו משפט שיסביר עוד יותר. איך זה אז היה? התקנות של אז, 93, מה הם היו? הם היו ממש מאזן, רווח והפסד, דוח על השינויים, ממש כל דוח עם כל הסעיפים. עכשיו כשאנחנו נעבור על התקנות, זה זרקורים. קצת במאזן פה, שם, אין סדר. התקנות ממש נתנו את IFRS 1. למדתם IFRS 1, נכון? למדתם הצגה של דוח כספי. הם היו IFRS 1. כל סעיף היה לו תקנה. היום לא. אז כשאני הולך ללמד אתכם עכשיו את התקנות, לא נראה שם תמונה מלאה. כי איפה היא נמצאת? בסדר? זה נותן את הרקע. אנחנו נראה תמונת זרקורים. כל פעם משהו אחר.
זה בחדש.
בחדש, כן. שנבין קצת את ההיסטוריה בשביל להבין למה יש לנו תקנות עם כאלה זרקורים.
זה רק בציבוריות. בפרטיות אנחנו עדיין נשארים 93.
הציבורי אתה מחליט מה, בפרטיות אתה מחליט מה שאתה רוצה. אתה
יכול...
אתה יכול... מה זה 93? הבנת העסק, אתה מבין את העסק? 93 זה הבנת העסק, כן?
1993.
1993. לא, אנחנו ממש לא נשארים. 93 בכל מקרה, באף מצב אתה לא נשאר. פרטית אתה הולך ללכת לחשבונות. אתה רוצה ליישם את התקנות? אז לא תעשה שילוב נכון. IFRS עם תקנות ניירות ערך חדשות. לעשות שהטס של כללי כזה פשוט ישראלי, עם קצת זרקורים, זה ממש לא מתחבר. אז לא, חבילה כזאת, או חבילה כזאת. בכבוד בנות ציבוריות, הולכים לחבילה המלאה. ההפרסנו תקנות החדשות. ברור, אל תיישמו את כללי החשבונות בישראל עם תקנות הישנות שבוטלו כבר. בסדר? זה לא, אף פרקטיקה מקובלת לא קיימת כזאת.
תקנות 1993 שבוטלו.
נעלמו.
אין להם שום...
הן חשובות להבין את התהליך, את הדרך, כי לפעמים שואלים על זה, אבל הן לא רלוונטיות היום בכל מצב. בסדר? גם לחוות הדעת שלנו, אפילו שרשום, אנחנו מבטלים אותם. כי לא מתייחסים אליהם. ברור? ברור עד כאן הרגע?
רגע, אז התקנות שהיו 93 בעצם
נאדה, אין
ופלוס
ההפרס לא פלוס, ההפרס, ואז יש זרקורים, נכון?
והזרקורים חדשים
כולם חדשים, חמה, תנור, שלושת ושנה למה? השאלה טובה, בואו תתקינו את כל הספרים יש את הרבה דברים שאני אתן רשימה למה לא עושים? למה לא שמו
ציל ספרים כל
כך? למה לא עשו, ל-15 שנה לא שמו את פסקת הסתמכות על חברות כלולות. למה לא שמו פסקאות שקשורות את השקיפים שאני אגיד לכם שצריכו ללמוד אותם בעל פה? למה? וזה כתוב, שני עמודים בסוף, בעתיד אנחנו נשלים את זה. מה כתוב שם? אם שמתם לב, לא יודע מה הייתי. לא, לא עושה. שאלתי, תאמין את השאלה הזו, אני אומר, הסטודנטים שואלים, אני יושב במועצה, אני יושב בכל הוועדות, אני אומר להם את זה, כן, אתה צודק, אתה צודק. הלאה. אבל לא אני שזה מכין, אבל תעלה את השאלה הזו מה נשקע, אולי מסטודנטים יקשיבו איתם. כן, אולי, לא יודע, לפעמים דווקא מה, אתה רואה, ההפיכות בפייסבוק, מאיפה רואים? עם דבר, גמרנו, תדברו כולכם, תעשו הפיכה
בפייסבוק.
כן.
יש על הלשכה ביקורת של
מבקר
המדינה?
על כל גוף שהוא ממומן, הוא ממומן על ידי מבקר המדינה, על ידי המדינה הוא ממוקן? כנראה שלא, אז כנראה אין בעיה. המועצה זה משהו אחר. המועצה, מועצת רואי חשבון על ידי ביקורת המדינה. אבל לשכת רואי חשבון כפולונטרי של החבר'ה, ממש לא ביקורת. למה אתה רוצה כבר לפני לבקר המדינה, הבנתי אותך. אוקיי, בואו נדבר עכשיו, אני נתן לכם, אחרי שנתתי לכם רקע, אני מדבר עכשיו על הקווים המנחים עצמם. כלומר, אני אתן לכם קווים שהם חוצי תקנות, חוצי ההפרס, יעזרו לנו להבין, אחרי שבערך איזה שעה ניתן על הקווים המנחים, על החשיבה, אז כבר יהיה יותר קל לדבר נקודתי. בסדר? אז עכשיו נדבר על קווים מנחים, חוצה תקנות, לאו דווקא על תקנה מסוימת, מדי פעם אני אזכיר, אם זה קשור לתקנה מסוימת, אני אגיד, אתם יודעים, אני מביא את זה מתקנה X או Y או Z. עיקרון הראשון. עיקרון הראשון, גילוי נאות. גילוי נאות. המטרה... המטרה של הרשות ניירות ערך, שלשמה היא קמה, לשמה היא עובדת וכולי, היא לדאוג לגילוי נאות, לדאוג לגילוי נאות במסגרת הדיווחים לציבור. זה כולל גם בדוחות הכספיים, אבל לא רק. אני אומר לא רק כי בשיעורים הקרובים אנחנו נראה את כל סוגי הדיווחים המשמעותיים שיש לחברה ציבורית לעשות. אני מתמקד בשיעור הזה רק על דוחות כספיים, אבל יש עוד סוגי דיווחים. אז מה אמרנו? הרשות ניירות ערך אמונה על גילוי נאות. בניגוד למפקח על הבנקים שלמדנו שיש לו עוצמה יותר גדולה, נכון? נכון? מה הוא יכול לעשות? מה למדנו? נכון, כלומר, יש לו השפעה לא רק על הדיווח, אלא על התנהלות, על דרך העבודה, על יציבות הבנקים, על הכל יש לו. יש לו סמכויות, חבל הזמן. הרשות אמונה רק על הגילוי הנאות. מזה היא כמובן יכולה להשפיע שלא יהיה הנפקות, שלא יהיה הרבה דברים, וחברה תיכנס לאיזה חקירה. אבל הכל תזכרו דרך הגילוי הנאות. כשאני אומר גילוי נאות, לדוגמה, אם מבקשים לתת גילוי
בנושא זכויות במקרקעין, זכויות במקרקעין, גילוי בנושא זכויות במקרקעין, שם נדרש, למשל, בתקנה 15, לתת גילוי האם המקרקעין רשומים באיזשהו מקום או לא רשומים. אם הם רשומים, איפה הם רשומים? בארץ או בחו"ל? אם הם לא רשומים, למה הם לא רשומים? האם הם בבעלות או בחכירה? אם בחכירה, האם היא מאובנת או לא מאובנת? כלומר, אתם רואים נושא אחד עם תתי 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 גילוי שבאים מהמקום לתת כמה שיותר גילוי נאות. יש הטעונים לעתים גילוי יתר, שמרוב מידע, מרוב חצים, לא רואים את היער. ויש טענות קשות על הדבר הזה, כי גם נדון על עיקרון המהותיות שדיברנו עליו כשניתחנו סיכוני ביקורת ולא כל הסמסטר. דיברנו על עיקרון המהותיות, נזכיר אותו היום כי הוא חשוב, כי הוא מתחבר לתקנות יותר. אז אנחנו רואים פה דרישות גילוי יחסית מפורטות, ואפשר היה עוד להרחיב על הסעיף הזה. אז העיקרון הוא, העיקרון הוא גילוי נאות בכל נושא ונושא. הגילוי הנאות מורכב מדרישות ה-IFRS בתוספת, גילוי הנאות מורכב מדרישות ה-IFRS בתוספת אותו מרכיב של תקנות ניירות ערך שמוסיפות עליו. אז זה עיקרון ראשון. עיקרון שני זה תחולה. תחולה בחטא. כלומר, על מה זה חל? על מי זה חל? על מי חלות התקנות האלו? מי לדעתכם התקנות האלו חלות? חברות ציבוריות, תמיד כולם אומרים. תחשבו שנייה, הספרות בבורסה זה עדיין ציבוריות. הנפקה. איך? מתחמם, מתחמם. ש... לא, זה הפוך, המשלים לציבוריות. שחוק ניירות, ישמו חברות שחוק ניירות ערך חל עליהן, חברות שחוק ניירות ערך חל עליהן, משמע אחד, חברות שהן ציבוריות, ושתיים, חברות שהן בתהליך להיות ציבוריות, חברות לקראת הנפקה, לקראת הנפקה באמצעות תשקיף, וגם חברות שהן לקראת הנפקה באמצעות תשקיף מיישמות את התקנות הללו. אתם תראו שנלמד תשקיפים בעוד שלושה או משהו, אני נראה שהתשקיפים מיישמים את התקנות האלו. התקנות האלו משמשות אותנו גם בשנתי, גם בתשקיפים, והן מהוות את הבסיס גם לרבעונים. איך נראה, איך זה מתלבש כל הדברים האלה? נראה בכל שיעור איך התקנות האלו הם המוצא שממנו גוזרים את הדיווח להנפקה, ממנו גוזרים את הדיווח הרבעוני. אבל זה נראה בשיעורים הבאים, היום אנחנו עוסקים בשנתי עם נגיעות מסביב. אז זוהי התחולה. תמיד צריך להגיד את המשפט, חברות שחוק ניירות ערך חל עליהן. יכולים להגיד את כל הפרטים, אבל לא, אבל כל אחד מכם אמר פה פרט אחד, אחד אמר פה הנפקה, אחד חברות שאינן
פרטיות, משמע אולי ציבוריות, ועוד כל מיני דרכים לייצר את הכיוונים. אנחנו מדברים על חברות שחוק ניירות ערך חל עליהן. ברגע שאמרנו את המשפט הזה, קודם כל הכל נכון. עכשיו, בפנים, נגזור את זה לציבוריות, ובתהליך להיות ציבוריות. אלה שני מצבי הצבירה שנמצאים. ועוד מצב צבירה שלישי, זה משהו שהתנס כזה, זה חברות מדווחות. יש דבר שנקרא חברות מדווחות, ומדווחות לפי תקנות ניירות ערך, למרות שלא הנפיקו ניירות מניות. למשל, איגרות חוב, כן? חברה שהנפיקה איגרות חוב לציבור, זו חברה מדווחת, והיא צריכה להשתמש, מה לעשות, בתקנות ניירות ערך. ברור התחולה? אוקיי. העיקרון הבא. כן. יש להם מניות, רק לא מונפקות בציבור. אתה לא רוצה להידלם? אתה רוצה להנפיק חוב, זה בסדר גמור. לא רק בגלל זה, יש עוד הרבה סיבות. אנחנו נדבר על התהליך הנפקות וכל מיני סוגי ניירות ערך, שם אני אספר לך על כל היתרונות והחסרונות. יש שיעור שלם עם הסברים ואקשן, ונעשה לכם ציור של עוד פעם של השולחן שיושבים ברשות ניירות ערך. סיפרתי לכם על השולחן, נכון? והבגלה של הרשות, דיברנו על זה, נכון? עוד לא על הבגלה? נכין את הרקע כזה. לא מכיר את הבגלה של הרשות, נכון? שם מה? כן, אני יודע, אבל אפשר איכשהו איתו לעשות משהו. ציור כזה אפשר לעשות. כשהוא שומע בגלה, הטוש הזה מתעורר לחיים. זה חדר הישיבות. נכנסים מכאן, יש פה דלת, פה יש דלת. מעניין פה? כל אחד מהקונוטציה שלו. אני אעשה לכם פה גלגלים, ואני אעשה לכם פה זה, ורכבת, ואז הכל להיות בסדר. אבל אני אדבר על החדר הזה. אתם מגיעים? אני אעשה. אמרתי שאנחנו פה בחברות שחוק ניירות ערך חל עליהן, ויש תחולה על חברות מסוימות, וגם כאלה שהן בתהליך תשקיף. אז אמרתי, אם סיפרתי לכם, אני מספר על הרשות. אבל צריך לספר את הסיפור על הבגלה של הרשות. אוקיי? כדי לספר את הבגלה של הרשות, ואני מכין לכם את הציור הזה, כי את הציור הזה אנחנו נצטרך להשתמש בו כשממש ניכנס את התשקיפים, אז אני אסמן ממש את כל בעלי התפקידים שיושבים אחד מול השני. אז אני רק אכין את הרקע, שתזכרו את זה, ואז בעתיד אנחנו ממש ננתח את זה. כשאתם נכנסים לחדר, ופה הדלת וכאן החלון, איפה מתיישבים? ליד החלון, נכון? זה אל תעשו.
לא, לא, לא.
כן? אתם יושבים אגב לכניסה? תמיד ככה אתם נכנסים? חדר ריק כזה משתיקה?
גם שמאל, בכל זה.
תמיד לראות את מי שמזה.
תמיד מקובל. הטבע האנושי בא ואומר, בוא, נשאר לי. לא נסתכל ככה, ואז מישהו יבוא כל הזמן מאחור. כן? זה גם לא... לא, לא, אל תעשו גם לילדים שלכם לשים ככה, שאגב מאחור זה.
מה עם הקצה
הצפוני? שנייה, שנייה. לקצוות אנחנו נדבר, אבל קודם כל ריק. איפה מתיישבים? דרך אגב, איזה אומר זה? זה אסור. הבגלה עוד מתי הגיע, עוד לא הגיע עם העגלה. חכה, אתה רואה פה יש נתיב העגלה עם הבגלה. עוד לא הגענו. אז אתה יושב פה, זה אסור. זה יראה שאתם צעירים, שאתם לא מבינים רשות. ישר רשות ניירות ערך, אני פשוט אספר לכם מהסבל שאני סבלתי כשעשיתי את זה בטעות. התיישבתי פה, ואז הרשות ניירות ערך ירדה עליי, ואמרו לי, אתה כמובן צעיר, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אמרתי, על מה אתם מדברים? אני יושב פה, זה לא בסדר. אמרו לו, פה. הרשות יושבת, בצורה כזו מאוד מאוד זה. פה ראש הצוות, כאן ביותר קטן העוזרים שלו, שניים, אחד עובדים, אחד רואה חשבון, ופה הגדול שהוא אמור להגיד את דעתו, מולו יושב העובדים של החברה, אני עוד לא ממלא את שמות הזה. אבל קודם כל לגבי הישיבה זה חשוב. עכשיו, אחרי ששמנו את הישיבה ונתן לכם טיפ גדול לא ליפול שמה, אז מגיע העגלה. העגלה עם רשימות. רשימות, תה, קפה, קפה שחור, כן? ונס קפה, של פעם. לא הפוך, לא אספרסו, אל תצפו לדברים, יש ניירות של פעם. כאילו שאומרים את הנס קפה של פעם, כאילו מיוחד שם. רושמים,
היא חוזרת חזרה עם העגלה, ומגיעה עם עגלה גדולה, אבל עם הבגלה של הרשות. מה זה הבגלה של הרשות? אתם מכירים את הבגלה הגדולים האלה?
כן.
שאוכלים והם גם עושים רעש ו... לא, יפה. שני פרמטרים בעייתיים בישיבה, שכולם בשקט ועושים כל הזמן, ומלכלכים. כל השלוחה מתמלא, אנשים אוספים, ולא נה... וזה חוזר עצמו. איזה שנים? מדבר אתכם 15 או 18 שנה, אותו בגלה של הרשות, כאילו קנו סטוקים, וממלאים אתכם בבגלה של הרשות. זה בא עם עוד דברים נוספים, אבל את זה, כל זה אני כבר אספר לכם בעתיד. אבל נתתי לכם את הרקע, שאם בדרך להנפקה, אתם תצטרכו כנראה לאכול בגלה של הרשות. עכשיו נמשיך הלאה. הכמה אחרי הבא.
אתה ישבת את המרדה כדי שאתה...
נכון, אני כרואה חשבון, אני אספר לכם בעתיד, אבל פה עורך דין זה או כאן או כאן. אבל לא כאן. פה החתמים יושבים, פה דיו דיליג'נס, נספר את כל האנשים וכל הצוותים, צריך ליצור כימיה בין אנשים שעובדים סביב השעון לתוך הלילה, נסביר בדיוק את הכימיה ואת הצוות, לפי זה תוכלו גם להבין איך דרך הבקרה והביקורת שלכם, אבל זה נשאיר לשיעור ההוא. היה חשוב אבל הבגלה של הרשות, כי לא יכולתי להחזיק מעמד עם הסיפור עם הבגלה. אוקיי, אז הרכבת עכשיו נוסעת, ונמשיך את הקו מנחה הבא. קו מנחה הבא זה ההגדרות.
שלוש כאילו?
כן, כאילו שלוש, זה סופר. הגדרות. סעיף אחד להגדרות, או תקנה אחת. גילוי נאות, מספיק, נתתי דוגמה על זכויות מקרקעין, עצרנו. מה? כולה, דיברנו. שלוש, הגדרות. ככה אני קראתי את זה, מה זה ככה זה נקרא? זה גם נקרא פה, הנה, את רואה? לא עובד עלייך, זה רשום פה הגדרות,
מה?
אפשר
לצלם?
זה אין לזה באתר. תסתכלו באתר, אין בעיה, אפשר לקראת לצלם את זה, אבל זה באתר.
זה התקנות עצמה.
זה התקנות עצמה, אנחנו... אני אמרתי, אל תתלהבו ותרוצו לקרוא את כל התקנות, אני מנסה לעשות לכם סיכום פה, שעם זה תיגשו לבחינה, בסדר? תשתדלו. אמרתי, גם בענפים וגם בשוק ההון, כל החומר פה בכיתה זה החומר הרלוונטי. יהיה איזה חידוש כזה או אחר, נדבר לקראת המועצה, ניפגש. לבחינות פה מספיק, לקראת המועצה אם יהיה חידוש, ניתן לכם. כמו שלחבר'ה לפני הבחינה האחרונה, נתתי להם שאלה של 10 נקודות שהייתה בצנרת, הנושא של האייסוקס. אנשים לא רצו ללמוד, אמרו, עזוב, זה ממש עכשיו חבל הזמן, זה בטח לא יקרה. שבוע וחצי, לפני הבחינת מועצה, יצא משהו חדש, 10 נקודות, הגיע לבחינה, בסוף. וזה יכול גם לקרות לכם, לא שזה יכול לקרות, זה קורה כמעט כל מועד. אז יכול להיות שיהיה איזה חידוש, אבל על זה אני מבקש. השתדל לא להרחיב, אלא אם כן אמרתי לכם, תרחיבו בנושא X, Y, ואני אגיד לכם במה. לגבי ההגדרות, חל שינוי ב... הגדרות לאורך זמן, כאשר היום במקום לקרוא לחברה חברה בת, התקנות קוראות להם חברה מאוחדת. זה לא שזה טעות היום לכתוב חברה בת, אבל ב-93 של הראשונה הכניסו את הנושא הזה, וב-94 היו תשקיפים, החזירו תשקיפים רק על מינוחים. היום לא מחזירים על מינוחים, תגידו חברה בת זה בסדר, חברה מאוחדת, בסדר, אבל הסלנג הוא המקובל, שחברה בת תיקרא מעתה זה מ-93, כלומר ממשיכים, הסלנג הוא חברה מאוחדת. חברה מאוחדת משמע, מתי אני מאחד? חס וחלילה תגידו לי את המשפט הזה, אמרתי לכם את זה כבר שדיברנו בעבר. לפי שליטה, או יפה. אם תגידו מעל 51% אז מה? מה, תמיד מאחדים מעל 51%? לא למדתם ככה פיננסי, בטוח לא. השליטה. אז אני צריך שבביקורת אתם אומרים בהנחה שיש שליטה, אז החברה היא מאוחדת, בסדר? אל תגידו 51%. זה תמיד אני שואל את השאלה, מה תמיד לקבל את אותה תשובה? מעל 51%, זה כאילו טריוויאלי כזה, אבל זה לא התשובה הנכונה, כי בביקורת אני לא אצפה מכם, גם לא אצפו מכם, תגידו את כל התנאים לשליטה ואיזה צורה, ואז 51% כנראה ייתן מה? ממש לא. מספיק שיהיה דיבור, שאם יש שליטה, אז אנחנו מאחדים. חברה
מסונפת, או מה שנקרא שורה, נקראת חברה כלולה, שזה כאשר, מתי?
לא שליטה משותפת.
שליטה מהותית.
השפעה מהותית. אז אתם
משתמשים במונח כלולה ומאוחדת כאשר שליטה או השפעה מהותית.
מונח נוסף?
כל זה בתקנה אחת.
כל זה תקנה אחת, כן. מה לעשות? עכשיו הרבה בתקנה הזו. מה?
קודם ב-93.
זה בינתיים ב-93 ועד היום הם הכניסו בתקנות החדשות, כי זה משנה מה ה-IFRS. המונחים האלו הם מעבר ל-IFRS, ולכן נשארה התקנה הזו כמו שהיא ועוד. ועוד אז אתה נגיד מה ועוד. מאוחד או מאוחדת בייחוד יחסי, שזה מה?
שיש
שליטה משותפת.
יו, כמה אתם מדברים שם?
וואי,
אני שומע את כל השיחות, אני שומע כל מילה. מה קורה? מה, הפייטה? בואו תנסו.
יש לכם לשוחר? יש הפסקה? עשו את זה בכבוד, לא כולה לעצמכם, אבל לחברים שלכם.
לפעמים גם אני שומע, הנה, כבר אתם גם פעמים. אתם לא יכולים לשתות כך? אי אפשר, תמיד כל מילה מוסיפה עוד מילה. ככה זה הכיתה הזו.
הייתה מדהימה. מה זה הייתם תמיד הייתם מדהימים ככה, אבל שתהיו מדהים גם בציונים, כן? שלא יגרום לי לעשות את החלוקה הזו ולחשב אחר כך את החישובים, בסדר? שליטה משותפת. שליטה משותפת זה במקרה של ייחוד יחסי, במקרה של שליטה משותפת אנחנו צריכים לעשות ייחוד יחסי. שוב פעם, לא צריכים לבוא ולהיכנס פנימה בתוך השליטה משותפת, אבל פנימה בתוך השפעה מהותית, אבל לדעת שכשיש שליטה משותפת עושים ייחוד יחסי. ה-IFRS לא כך אוהב ייחוד יחסי, הוא נותן איזה גרייס מסוים, למדתם שזה זמני, נכון? מה? שזה אמור להתבטל וכו', אבל בינתיים זה מה יש, זה יש. עוד הגדרות נוספות, עוד הגדרה נוספת, חברה מוחזקת. מוחזקת.
מוחזקת. זה למעשה, כל אחת מהן נחשבת מוחזקת. למה צריכים את ההגדרה של חברה מוחזקת? כדי שאפשר יהיה להגיד על מספר חברות ביחד. נניח, במקום להגיד, החברה המאוחדת הכלולה והמאוחדת בייחוד יחסי עשו עסקה עם שתי חברות כלולות, אז אפשר להגיד חברות מוחזקות, אז החליטו לעשות עסקה עם חברות מוחזקות אחרות בקבוצה. אז יש לנו מעין סלנג במקום להתחיל לפרט. כמובן, אם זה חברה אחת, אני אקרא לה בשמו, החברה המאוחדת ולא חברה מוחזקת. זה יותר נכון. לא שזה טעות, נגיד חברה מוחזקת במקום מאוחדת, זה בסדר גמור. אז הגדרה בתקנה אחת אומרת, חברה מוחזקת משמע חברה מאוחדת ואו כלולה ואו מאוחדת בייחוד יחסי. ברור עד כאן? כל שאר ההגדרות מסביב תרשמו, כל שאר ההגדרות מסביב, חברה אם, סבתא, נכדה, נינה, אחות, כל המילים האלה שמשתמשים בהם. אין גם סבתא רבא ראיתי. שהם מכניסים?
שזה ממש כבר מתחיל להיות עמוק.
כל אלה, אין להם דרישה באף מקום לשם מסוים.
אז תתפרו.
תרגישו חופשי להגיד כל שם. ההגדרות האלו הן היחידות בהקשר לקשרים בין חברות שנדרש לדעת. בנוסף, עדיין תקנה אחת, בנוסף, תקנה אחת אומרת שיש לפנות לכל שאר המונחים, כמו דוח על המצב הכספי, דוח על הרווח הכולל, ועוד ועוד, מחזור תפעולי ועוד מילים כאלו אחרות, יש לפנות
ל-IFRS. שם מסבירים על כל אחד מהם, שם מסבירים על כל מרכיב ומרכיב. עכשיו יש פה רשימה, מי שיפתח את התקנות, אז רשום פה את כל המילים שאתם שמעתם, מכירים, אם זה התחייבויות תלויות, מה ההגדרה שלהם, או רווח למניה, למדתם רווח למניה כבר? אוקיי, תלמדו, טוב. דוח על השינוי בהון העצמי, דוחות מאוחדים, כל מילה שמופיעה, אומרים לכו ל-IFRS, לכו למקור שהגדיר את המונחים האלו. אלה לא הוגדרו שם. רבים מהדברים כן הוגדרו כאן. עוד כלל חשוב שהוגדר בתקנה אחת, זה כללי חשבונאות מקובלים. מה זה ארבע? לא, אני לא בקו מנחה, עדיין תחת הגדרות עדיין. עוד הגדרה נוספת אמרתי? בסדר? עוד הגדרה נוספת זה כללי חשבונאות מקובלים. תקנה אחת אומרת שלצורך תקנות אלו כללי חשבונות מקובלים, מה הם? IFRS. רק לתקנות האלו, כי ראינו שיש כללי חשבונות מקובלים אחרים, כללי חשבונות מקובלים בישראל, כללי חשבונות מקובלים בארצות הברית, מה שנקרא ישראלי גאפ, סיישל גאפ, US גאפ. פה אנחנו מדברים על IFRS, הבינלאומי. אוקיי? אז מעכשיו שאני אגיד בשיעור הזה כללי חשבונות מקובלים, הכוונה היא IFRS. אם ככה מדברים בחברות ציבוריות, אמרנו, זה עסקת חבילה. IFRS פלוס תקנות האלו שמתלבשות עליו. ברור? אוקיי. אם יש כללי חשבונאות מארצות הברית וכולי, נגיד את זה בנפרד. לעתים יש פה כמה דברים, מנפיקי חוץ, עניינים ועוד הגדרות נוספות, נזכיר את זה בנפרד. נראה אם יש פה עוד הגדרה. כן, עוד הגדרה נוספת חשובה זה מנפיק חוץ. מנפיק חוץ, עדיין בתקנה אחת, עדיין בהגדרות. מנפיק חוץ זהו מנפיק שיתאגד מחוץ לישראל ואשר במועד ההצעה הראשונה שלו לציבור מתקיימים בו התנאים הבאים. אחד, יותר מ-50% מהכנסותיו לא התקבלו בישראל. כלומר, ההכנסות הם שם, בחול. ושתיים, השליטה בו היא בידי מי שאינם באלף, תושבי קבע בישראל. למה צריך את ההגדרה הזו? כי בהמשך נדבר על סוג הדיווח של חברות מסוג הזה ומה עושים איתם, האם זה IFRS, אולי זה אחרים, וגם הביקורת בהתאם. כל זה נראה בהמשך, אבל ההגדרה הזו היא חשובה. אז עד כאן נתנו הגדרות ונתנו תחולה, ואנחנו יודעים עכשיו שחברות שחוק ניירות ערך חל עליהן צריכים ליישם את התקנות הללו, וראינו מספר הגדרות שנותנים לנו מסגרת עבודה, מסגרת שיחה, מסגרת שפה. שפה שהיא IFRS-ית, פלוס קצת תקנות שאומרות לנו עוד כמה מונחים, אבל כל השאר זה IFRS. שאלה, תרשמו. אם אנחנו, שאלה עד עכשיו, שאלת ביניים כזאת, בסדר? אם רוצים הבנו משהו. שאלה, אם אני בנק ואני רוצה להנפיק את הבנק, או שאני כבר בנק שכיר, המניות הונפקו בציבור,
שרוצה להנפיק?
או זה או זה, אמרתי שני אפשרויות. הוא רוצה להנפיק, או שהוא כבר הנפיק, הוא שכיר. אוקיי? האם יש דרישה לדעתכם ליישם את תקנות ניירות ערך? שבו שנייה עוד פעם, רגע. אמרתי לכם משהו מקודם, אבל למדנו גם ענפים שונים.
יש לו את ההוראות
שלו. יש לו את המפקח הספציפי שלו.
שאלה מה גובר?
מה בדרך הגובר? אם זה באותו לבל ואיזה ספציפי?
ספציפי.
ספציפי. אבל בכל אופן יש תקנות. אז נתעלם מהם?
לא, אני...
צריך לשלב, לקחת משהו. בדיוק. אז בואו נרשום. התשובה היא, ככלל, יש לפעול לפי הוראות הפיקוח הספציפיות של אותו גוף או גורם מפקח, במקרה הזה המפקח על הבנקים. אולם מקובל לנסות ליישם מהתקנות ככל שהן מתייחסות, ככל שהן רלוונטיות. זוכרים, את זה הכתבתי לכם, ולא אני הכתבתי, אריאל דווקא לימד את זה, על השינוי בחוות הדעת. כמו שלמדנו שינוי בחוות הדעת, אז אריאל, אני אכתב לכם את המשפט בפסקת דשות חוקיות, אז נושמין, ככל שהן מתייחסות לבנקים. אז אנחנו משתמשים בפיקוח על הבנקים ומשתמשים קצת מהתקנות ניירות ערך עלינו. עוד הדבר תרשמו, גם אם הייתה שאלה על ביטוח, אותה תשובה. שנייה, רגע. שנייה, נסיים קודם כל את הבנקים והביטוח. אז שניהם אותו דבר. בבנקים וביטוח יש לנו גם אסמכתה למה שאמרתי בתקנה 2. לגבי חברות אחרות, כמו חברות ממשלתיות, למשל חברת חשמל. חברת חשמל זה גוף מדווח. אין פה אמירה בתקנות שאומרת לכו לרשות החברות הממשלתיות. רשות החברות הממשלתיות, אין אמירה כזו. בניגוד למה שאמרתי לכם בבנקים בביטוח, שיש אמירה כזו פוזיטיבית, אומרת אל תיישמו את התקנות האלו, לכו למפקח. תיישמו מה שאתם רוצים עוד מעבר, אבל המפקח הוא אומר לכם מה לעשות, לא אנחנו. אז רשות החברות הממשלתיות, אין אמירה כזו. ופרקטית באמת, חברות ממשלתיות, זכרו לכם שדיברנו על זה, אמרנו שהם מיישמים את ה-IFRS. ואם זה גוף מדווח, אז תקנות ניירות ערך, מה לעשות? אם קורה טוב, הפוך כאילו, אם קורה טוב של רשות החברות הממשלתיות, לא הפוך כמו הבנקים, פיקוח לבנקים וקצת תקנות. זה IFRS עם תקנות והנחיות הרשות החברות הממשלתיות מעבר. אז מה שאמרתי, בנקים וביטוח יש אמירה חד משמעית ספציפית בתקנה 2. שאר החברות אין אמירה, אז צריך ליישם את IFRS פלוס הזה ותוספת של הגורם שקשור אליהם. בסדר? זה לשאלתך החברות הממשלתיות. בסדר? הלאה. ברור התחולה? ברור הגדרות? אוקיי. כללים לעריכת הדוחות. וואלה, 4. כללים לעריכת הדוחות. התקנה הרלוונטית, תקנה 3. כללים לעריכת הדוחות. התקנה הרלוונטית, תקנה 3. על פי תקנה זו נדרש לפעול על פי כללי ה-IFRS, אבל הם לא אומרים כללי ה-IFRS, הם אומרים לפי כללי חשבונות מקובלים, כן? אני רק נותן לכם את האינטרפרטציה שזה ברור זה ה-IFRS, כי בהגדרות אמרנו, בסדר? אז נאמר, יש לפעול לפי ה-IFRS, אומרים שנקרא כללי חשבונות מקובלים, אבל לא מספיק רק לפי כללי חשבונות מקובלים, אלא גם שהדבר יהיה בהלימה עם הסטנדרט הכפול. לא שאתם רואים, תפסקו את התקנות, יהיה רשום סטנדרט כפול, אבל אתם קוראים את זה, אתם מבינים שזה הסטנדרט הכפול. מה זה הסטנדרט הכפול? כלומר, לא רק כללי חשבונות, אלא גם שהדוח, לא הצגה, מה הצגה? עצמו זה הצגה, אתם שזה משקף מבחינה עסקית כלכלית את מצב העסקים, תוצאות הפעולות. כלומר, לא רק להסתתר מאחורי חשבונאות וה-IFRS, הנה שמתי ה-IFRS, הכל בסדר, אלא גם את המרכיב של העסקי כלכלי. כי אם נסתתר מאחורי ה-IFRS, נסתתר אנחנו מאחורי סורגים. אמרתי לכם את זה, שלחו ציור לכל המשרדים עורך חשבון הגדולים המובילים בעולם, ציור עם שני עורך חשבון, אחד בכלא, השני בא לבקר אותו, הוא שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? הוא אומר, רגע, אני פעלתי לפי כללי חשבונות מקובלים. הרציו, תפעלו רק לפי כללי חשבונות מקובלים? תמצא את עצמך בכלא. אתם צריכים ליישם סטנדרט כפול. כללי חשבונות, אבל אם זה גורם לעיוות, אין לסתור. נחשוב מה נכון, וליישם. אז תקנה 3 דורשת יישום ה-IFRS, אבל עם סטנדרט כפול, ובוא נוסיף, ולהוסיף את דרישות הגילוי של תקנות ניירות ערך אלו. אלו זה אלו שאנחנו מדברים עליהם כל השיעור. אז אם אני אסכם מה תקנה 3 אומרת, קחו ה-IFRS פלוס תקנות, אז שכחו את הסטנדרט הכפול. זה במילים פשוטות. להוסיף מהתקנות ניירות ערך את דרישות הגילוי. אמרנו, תקנות ניירות ערך מוסיפות כל מיני זרקורים. ברור? אוקיי. הלאה. אז זה הכללי חשבונאות, וככה צריך לפעול. סעיף... אגב, בתקנה 3 רשום שכל מה שאמרתי לכם נדרש, תרשמו, כל מה שאמרתי לכם עכשיו נדרש שיהיה רשום בדוח הכספי. מה זה אומר? שהם יגידו פוזיטיבית. אתם יודעים, אני פועל לפי ה-IFRS, אתם יודעים, אני מיישם גם תקנות ניירות ערך, אתם יודעים, הדוח משקף באופן נאות. כל זה יש בדרך כלל בבור מספר 1, אתם תראו, או בבור 2 בהתחלה, את האמירה הפוזיטיבית הזו, שכל מה שסיפרתי לכם והכתבתי לכם עכשיו לגבי תקנה 3, אומרים בבירורים לדוחות הכספיים. ברור מה זה הבירור הזה? כל מה שאמרתי נכנס כבירור. עיקרון הבא, איזה מספר אנחנו?
5.
עיקרון הבא זה אי התאמה בין כללי חשבונאות מקובלים לבין התקנות. אז נאמר פה שאם יש אי התאמה או בעיה בין ה-IFRS לתקנות ניירות ערך, כאן תקנה 4 קובעת שיש להביא את המקרה. אם יש סתירה או אי התאמה בין כללי חשבון מקובלים, מה שנקרא IFRS, לבין תקנות ניירות ערך, יש להביא את זה ליושב ראש רשות ניירות ערך, להביא את המקרה הזה, והוא צריך לשקול, והוא יכול גם לאפשר במקרה ספציפי זה, לא באופן גורף, אם רוצה גורף הוא יעשה את זה בצורה אחרת, אבל לא מהסעיף הזה, הוא יכול במקרה הזה לומר להם שיישמו, שיישמו רק את ה-IFRS ולא יישמו את התקנות. אבל שוב פעם, זה רק אם הוא שוכנע שהסתירה פה באמת לטובת ה-IFRS. היו בעבר אגב סתירות כאלו, ולא היה סעיף כזה בתקנות, והלכו לפי כללי חשבון המקובלים. היה למשל בתקן 7, תקן 7 זה רואים לאחר תך המאזן, הוא מבוסס על יס 10 שלמדתם. למדתם יס 10, רואים לאחר תך המאזן, למדנו את זה פה בכל אופן, למדתם את זה ב-IFRS? פה למד, בטוח, איתנו למדתם את זה, אבל... מה?
אוקיי.
אז בקיצור, הייתה סתירה בין התקן 7 שמבוסס על הבינלאומי לבין התקנות ניירות ערך בנוגע לדיווידנדים, והרשות ניירות ערך הלכה לפי המוסד לתקינה כי שם זה היה יותר up to date, יותר נכון וכו'. היום כל הקטע של הדיווידנדים וכו' נחל תפס שינויים בכל מיני כיוונים.
מה? היום
למדנו
שזה
לפי השנה סביבה. לפי הנדה השנה?
לפי...
יום
ההכרזה.
זה יום שאינו מחייב התאמה. בסדר גמור. אבל בעבר זה היה מחייב התאמה, והיו יוצרים ממש דיווידנד לשלם, חובה יהיו רווחים, זכות דיווידנד לשלם. היה איזה משהו הרבה יותר מסיבי לפי תקן 7, ואז הרשות הלכה עם זה וכו'. היום זה שונה. אבל להראות לכם שהרשות אין לה שום בעיה לבטל תקנה או לא ליישם אותה באופן גורף או ספציפי כמו המקרה שנתתי לכם עכשיו. עיקרון הבא, עיקרון הבא זה דוחות כספיים של מנפיק חוץ. דוחות כספיים של מנפיק חוץ, שם נקבע בתקנה הזאת, תקנה 5, תקנה 5, שעל אף מה שנאמר בתקנה 3, אנחנו זה מנפיקי החוץ לצורך העניין, יכולים לערוך את הדוחות הכספיים, הדוחות הכספיים של מנפיקי חוץ, על פי או IFRS או US GAAP. US GAAP, כללי החשבונות המקובלים בארצות הברית. אוקיי, GAAP, יודעים מה זה, כן? למדנו את זה בשיעור הראשון, כן? פרינסיפל, נכון? General Accepted Principle, יפה. ו... או, לא, ו... או כללי ה-IFRS שבייחוד האירופי מיישמים. כללי ה-IFRS שרק הייחוד האירופי מיישמים. מה הם אומרים? תזרמו, באתם מנפיק חוץ, אין בעיה, תבוא עם הכללים שלכם. איזה כללים שמקובלים? אלה הכללים. US GAAP, IFRS שכמובן, ואולי IFRS לאיחוד אירופי עם כל מיני ניואנסים קטנים. עוד צוין, שאם בחרו חשבונות מסוימת, גם הביקורת יכולה להיות שונה, ואז במקום תקנה ביקורת בישראל זה יכול להיות תקנה ביקורת בינלאומיים או תקנה ביקורת אמריקאים. כלומר, לפי התקנה הזו, לפי התקנה הזו, למעשה, אנחנו רואים את הראש של הרשות לניירות ערך, שרואה הקבלה, הקבלה בין החשבונאות לביקורת. זאת בניגוד למה שיש לנו בישראל. מה יש בישראל היום? היפרסים, תקני ביקורת מקובלים בישראל. זוכרים? אפילו בחוות הדעת הוסיפו את המילה בישראל. כשרושמים תקני ביקורת מקובלים, שמים את המילה בישראל, ובחוות הדעת למטה רשום היפרס. שעטנז, ביקורת ישראלית, חשבונאות בינלאומית. שעטנז. לפני מספר ימים, היה לנו דיון במועצה המקצועית. עד עכשיו, הכיוון היה מה אמרתי לכם? בינלאומי, נכון? גם בביקורת, אמרתי לכם? פתאום, התחילו רוחות מנשבות אחרת, נשארתי לבד שם דעת מיעוט, שאני חושב שצריך להגבלה, כולם אומרים לא. אם ניקח עכשיו את התקנים הבינלאומיים בביקורת, יספרו לנו את החיים. מה באים מהפוזיציה? זה שהתקנים הבינלאומיים בביקורת הם יותר ויותר מעמיקים, ונכנסים פנימה. התחילו כבר לפחד מהתקנים האלו. לא, זה השעות ביקורת, זה אחריות, הם באים מהמקום של אחריות. נקרא יותר מדי אחריות. שעות ביקורת, הרגענו על שזה לא צריך לקחת אחריות עם שעות ביקורת. זה לא תמיד מתחבר. אפשר לעשות כל מיני דרכים, ואנחנו רואים את זה במקצוע, איך מייצרים שעות. זה לא שאלה ייצור שעות, אלא איך לא לוקחים על עצמנו אחריות. עכשיו אני אסביר את התקנה הזו, שתוך כדי תנועה אני מדבר איתכם, יש לי פה סימוכין שהרשות לניירות ערך אומרת בדיוק את הראש של השילוב. לא זכרתי את הסעיף הזה, אבל זה לא סימוכין. למה כן צריך להיות אותה שפה? החשבונאות והביקורת צריכים לדבר אותה שפה, כי אנחנו באים ביקורת ישראלית בצורה מסוימת עם כללי חשבונאות בינלאומית, משהו צריך לדבר עם משהו, אותה שפה. אז בכל אופן, נכון להם עוד לא השתנה שום דבר. סיפרתי לכם על רוח המועצה המקצועית שהולכת אולי לשנות את העניינים, אבל ייקח עוד דיונים 2-3 לפחות עד ש יחליטו סופית אם משנים את התפיסה.
אבל אין הרבה.
מה?
2-3
כמה זה בזמן? יכול להיות
הרבה זמן. אין הרבה הבדלים בין הביקורת.
יש הרבה הבדלים. זה בדיוק העניין, יש הרבה הבדלים. אתם רואים את ה... זה תרגום עד היום, מילה במילה של דברים מסוימים. את תסתכלו על עסק חי עכשיו, החדש. לא הגעתם לעסק חי החדש, אבל בעסק חי המוצע, החדש לפי הבינלאומי, משנה תפיסות עולם. הוא אומר, לכו, איך אנחנו בודקים עסק חי? לפי העתיד הנראה לעין, נכון? למדנו? נכון? מה לא? מה זה אנחנו לא? למדנו את זה פה עסק חי. לימדנו את זה, אריה לימד אתכם. אז בעתיד הנראה לעין, מה זה עתיד הנראה לעין? שנה, או חוות דעת המבוקרים. נכון? כמוכר ביניהם. מה אומרים פה הבינלאומי החדש? לך לפי ראיית ההנהלה. אם התוכנית של השנתיים, אתה מתחבר להנהלה. אם תוכנית שנתיים קדימה, זה התוכניות, זה עתיד הנראה לעין שלה, אצלכם האחריות עכשיו שנתיים.
זה מדביק חוץ?
לא.
זה ממש לא מדביק חוץ, זה עיקרון ההשוואתיות אני מדבר. למה להשוות? בסדר? לא קשור למנפיק חוץ עכשיו. ממנפיק חוץ גזרנו את החשיבה של ההתאמה, חשבונאות וביקורת, בסדר? אוקיי, שאלות על זה? כן.
נמצאת
בעולם. כלומר, גורם זר ומעל חלוטין. ברור שהוא זר. ויהיה קיימן. תגיד איפה שאתה רוצה. היא לא נסחרת בעולם ורוצה להסחר פה. לתת
דוסטרות
להשתקר אותה בישראל, על החברה הזאת, אם החברה שלהם כמעט בחול. כן. אבל היא מנפיקה פה. אם היא שם, נשארת שם, שם. היא באה לארץ, נותנים לה הקלות. אומרים לה, אל תעשי עכשיו בלגן עם עצמך.
כן. נכון, למרות שהיא לא תעשה משהו עכשיו.
כן, אז אם היא עושה עבודה כפולה, אז תעשה כבר FRS, למה לסבך את העניינים? אז אני אומר, זה מאוד תלוי, שוב פעם. אם היא נצאת בארצות הברית, היא לא תעשה בדרך ה-FRS, תעשה USGAP. היא חיה ונושמת שם, כן. נכון. אז עוד יותר, שם אתה בא כבר עם הסט כללים שלך. או FRS או USGAP, תחליט, זה בדרך כלל מה שזה. או אירופה, אירופה זה ה-FRS משולם.
עכשיו החברה היא תהיה בישראל, או שרק ההנפקה היא תהיה בישראל?
היא לא צריכה לעבור לישראל פיזית. היא רק הנפיקה פה. היא לא צריכה פיזית, לא אמרתי לרגע שאני מעביר את מקום מושבה. אתה כאן לא מדברת על מקום מושבה. אם תעביר מקום מושבה, והמזות יהיו פה, כבר החזרת, עשית גיור לחברה שהיא מנפיק חוץ. אני אמרתי מנפיק חוץ, יישאר בתנאים, לא תשנה את התנאים. בסדר? אוקיי, הלאה. מה?
החברה יכולה לשנות ה-USGAP,
לא, בלי משחקים. בוא, נדים צ'ופר, בלי משחקים. לי נהיה כל פעם, שנה ככה, שנה ככה, מתאים לי ככה, אין. הולכים זה עד הסוף. אין אחרי זה, הרשות לא מוכנה.
היא נרכשה על ידי
ה-FRS, מה הקשר? שתעשה שם, היא נרכשה, תעשה שם. היא רוצה לעבור, אז היא תבקש בקשה מיוחדת, היא תראה. זה לא, שוב פעם, שלא יהיה מצב שעושים מתי שנוח לי. בסדר? הלאה. המטבע, כן, עוד שאלה?
שבע.
מטבע הדוחות. מטבע הדוחות. בדיוק. מטבע הדוחות נקבע שיש מספר מטבעות המופיעות בתוספת א' לתקנות שאם מציגים אותם, אם מציגים אותם במטבעות אלו, לא נדרש לצרף תרגום לשקלים ועריכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, כשהמטבעות הם מטבעות הם שח, דולר ארצות הברית ויורו. אמרו, אם אני במטבע של ארגנטינה, אז אני צריך לתרגם את זה תרגום לישראל ולשקלים, ושזה יותאם לכללי חשבון מקובלים. למדתם תרגום בכלל? עוד לא הגעתם לה. אוקיי, אז יש כללי חשבונאות לתהליך התרגום. אם זה במטבעות שאמרתי, כל לא צריך. לא צריך לעשות לשקלים עם התאמות לכללי חשבונאות מקובלים. לא. מספיק כמו שזה. לעתים רוצים תרגום נוחות. מה זה תרגום נוחות? זה שרק לצורך נוחות. אז הדולר, נגיד, הנה, בשקלים זה ככה, אבל זה לא תרגום נוחות לפי כללי חשבונאות. אתם תראו שיש תהליך, אני לא מספר לכם עכשיו אותו, כי לא למדתם, אבל אתם תראו שיש תהליך של תרגום שעובר מעין סינון של כללי חשבונאות, שאז הוא משנה את המספרים, את ההצגה, את ההכרה והרווח, הכל. כל זה תלמדו, שתלמדו תרגומי דוחות. אבל שואה, די. אבל אם אנחנו חברה כלשהי שמוצגת בסוג מטבע שונה מהמטבעות שציינתי, אז מה צריך לעשות? אם הוא שונה, צריך לתרגם ולעשות כל מיני תהליכים של חשבונות. מה עושים? מה זה התהליכים האלה? תלמדו. אבל בטח לא להשאיר את זה, להשאיר את זה במטבע המקומי ההוא. כן, שאלות על זה? הלאה, עיקרון הבא.
לא, אני שואלת,
אז מה?
או שקלים.
זה כבר, זה מה שכתבתי מקודם, אני לא שיניתי שום דבר, כתבתי מה שאני
מקודם.
מגיעים אותם לשקלים.
לא, אם נגיד אני בדולר קנדי,
דולר קנדי מתרגם לשקלים.
לשקלים.
הכל לשקלים. התיקום לשקלים, לא כדי תרגום לדולר ארצות הברית. לא, 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 אין כזה דבר. זה לא התקנה. האם אני מדבר על חברות ישראליות? לא. חברות ישראליות הן בשקלים, אז אין לי תהליך של תרגום. אז אין לי בעיה. רק חברות שמופיעות בדולר במטבע שונה מהשקל. אז הן צריכות להיבחן איזה מטבע. תגידי לי, זה דולר ארצות הברית? אין בעיה. תגידי דולר, יורו, אין בעיה, שוב פעם.
אבל החברה הישראלית מדווחת בדולרים.
למה חברה? עזבו חברה ישראלית. חברה זרה. ברור לכם שזה מטבע זר? אם זה מטבע זר, צריך לתרגם אותו או לא צריך לתרגם אותו? תלוי, בדיוק, זו התשובה. האם צריך לתרגם או לא צריך לתרגם? תלוי. איזה מטבע הוא מוצג? אם זה מוצג בדולר ארצות הברית, צריך לתרגם אותו? לא, מוצג בדולר ביורו, גם לא צריך. שאלתם שאלה ואתם מדברות ביניכם, ואז אני נותן את השבוע לכם, ואז בסוף אני צריך לחזור אותם. דסקסים, תחשב על דסקסים, אני חושב שם. בעיקרון, אנחנו מדברים על מצב שבו יש לנו דוחות של חברה זרה, הוא רצה לעבור לישראל. האם נשים אותה בשקלים עם התמרה של כללי חשבונאות? זו השאלה, איזה מטבע היא באה? אם היא באה עם המטבעות שאנחנו מכירים, היא לא צריכה לעשות בעיות. דולר ארה״ב, יורו ושקל, אין בעיה. כל שאר המטבעות צריכה לעשות את כל התהליך. אוקיי? אם החברה הישראלית מוצגת בשקל, אין שום דבר לעשות בדרך. בסדר?
ברור לכולם.
ואם
לחברה יש
סניף
אחד בארה״ב?
זה לא משנה, זה לא רלוונטי. מה שרשום. לא מעניין. מה שמעניין זה הקורבנזית. במה היא מציגה? תגיד לי מה היא מציגה, השורה התחתונה. זה מה שמעניין אותי, לא מעניין אותי כל הסניפים בכל העולם. גם לא מעניין אותי כל החברות הבנות. גם לא הסניפים, כל החברות הבנות, הכל מתורגם ונעשה בכל מקרה לפי החברת האם. למדנו את זה גם מסתמכות על רואי חשבון אחרים. הסברתי אז שהכל צריך להיות מתוקן לפי החברה האם, לפי החברה המציגה. דוחות, סעיף הבא, דוחות השוואתיים. כן. להלן טבלה שמסכמת לכם את סוגי הדוחות. יש לנו מאזן, רווח והפסד, דוח על השינויים ודוח תזרים. ואני רוצה שתגידו לי, אני מלא אתכם את הניחוש הנכון כאן, שבכל משבצת יהיה רשום מספר טורי השוואה. אם אני אוסיף לזה אחד, ייתן לי סך הכל טורים, כן, אחד, אם פה אחד, ועוד אחד זה שתיים, אבל לא תמיד זה שתיים. סך הכל טורים בדוח הכספי. כלומר, אתם תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה, כמה מספרי השוואה יש במאזן בחברה פרטית למשל. אתם צריכים להגיד לי כמה? שתיים? ממש לא. אמרתי מספרי השוואה, שאלתי משמע מספר טורי השוואה. תוסיפו אחד, שזה מה זה אחד? הנוכחי, הטור של השנה הנוכחית. תקבלו את סך הכל הטורים. זה שאלה שמופיעה בבחינות המועצה, והתשובות שאתם מקבלים והציונים שאתם מקבלים הם ציונים בינאריים. או איפה שאתם מקבלים או 100%. ובמה זה תלוי? בסטייט אוף מיינד שלכם, שהבנתם את השאלה הזו שאני שואל אתכם עכשיו. אני אשאל עוד פעם, כמה מספרי ההשוואה יש לנו בחברה פרטית במאזן?
שנה אחת.
שנה אחת. כמה סך הכל טורים יש לי? ומה? אני לא אמרתי איפה. כמה טורים? טור?
איפה אבל טור?
לא אמרתי. בדיוק כמה טורים, ואז כולם כבר זורקים מספרים. כמה טורים יש לנו בחברה פרטית במאזן? משמע, כמה שנים אני אראה במאזן?
שתיים.
משמע, מספר השוואה אחד, ועוד השנה הנוכחית, סך הקונטורים, 2010-2009. ברור התרגיל הראשון הזה, לפני שאני מתחיל להתפרע פה? עכשיו בואו נראה אתכם. כמה תורי השוואה, אני רק במספרי השוואה מדבר, כן? תמיד תוסיפו אחד, קבלו את כל התורים, בסדר? רק מספרי השוואה, לא שואל ולא מבלבל אתכם עכשיו. רק מספרי השוואה. כמה תורי השוואה לעומת זאת יש ברווח והפסד? שתיים, שתיים, אחד. אחד, זה שאני אומר לכם לעומת זאת, זה לא לבלבל ולא להתבלבל. עדיין אחד. חברה פרטית מציגה השנה ושנה קודמת. במאזן, ברווח והפסד, בדוח על השינויים ובדוח תזמזמונים. כלומר, בחברה פרטית נמצא גם השנה וגם שנה קודמת, שנה אחת מספרי השוואה. סך הכל, תורים כמה?
שתיים.
עד כאן ברור? אני ממשיך לציבורי. במאזן לעומת זאת בחברה ציבורית, כמה מספרי השוואה יש לנו?
אחד.
זה שאתם אומרים שתיים זה לא אומר, וזה שם לעומת זאת זה כלום? זה לא רלוונטי. מאזן, פרטית, ציבורית, כמה תורים סך הכל יש בחברה ציבורית?
שתיים.
כמה תורים?
שתיים.
כמה מספרי השוואה?
אחד.
זה מה שיהיה, זה אותו דבר כמו פרטי. לעומת זאת ברווח והפסד? עכשיו לעומת זאת זה נכון. לא תלוי כלום פה.
אם זה שנה ראשונה, אז הם מציגים...
שנה ראשונה בכלל אז אין כלום, אין מספרי השוואה. אנחנו בחברה רגילה, אני את זה אסבך אתכם כשנגיע לתשקיפים. ואז נכניס לכם רבעונים ושנתיים, ואתם תראו שיש פתאום לא טור אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ואולי שבעה טורים אפילו. שבעה טורים אנחנו נגיע. אבל זה, די שעה בצרתה. אז פה שניים, משמע כמה טורים ברווח וסד נראה?
שלוש.
שלוש. דוח על השינויים לעומת זאת?
אותו דבר שתיים.
אותו דבר שתיים. ופה?
שתיים.
סך הכל טורים במאזן בציבורית 2 ובשאר הדוחות 3. כוכבית, שימו כוכבית, ואחר כך את ההסבר לכוכבית ניתן בהמשך. בתשקיפים אני אומר לכם אותו דבר, נלמד את זה בהמשך. ציבורית ותשקיף מבחינת מספרי השוואה ומבחינת גם הדיווחים זה כבר די דומה. מאז ועדת ברנאי שמעתם וכולי, שנלמד עליה לעומק, הכל דומה. הכל שנתי, זהו, אני בשיעור הבא אדבר רבעוני, שהוא אחרי זה תשקיף שאני משלב רבעוני ושנתי ביחד. ואז שמחה וססון, ואז מלא מלא טורים רצים פה באוויר, ואתם צריכו לדעת את השיעור הזה עם השיעור הבא, לחבר ביחד, אתם תראו יש חפיפה, ואז פתאום הכל נגדל לעיניכם. השאלות האלה הן שאלות ש... אחת גם הזמן, יש שאלה כמה תורים יש כך וכך, בחברה פרטית, ציבורית, תשקיף וכולי, בגין המסד וכולי. כוכבית ירשמו, בעבר, בעבר, לפני ועדת ברנע, לפני ועדת ברנע, הוצגו סך הכל ארבעה תורי רווח והפסד, כדי להראות את המגמה שיש במסגרת החברה. אולם מאז ניתוח מעמיק שהתווסף לדיווחים לאור ועדת ברנע, כפי שנלמד כבר בשיעור הבא, בשיעור השבוע הבא, הוחלט שיש כבר יותר מדי מידע שוטף ולא נדרש עוד טור רווח והפסד דווקא, ולכן הסטטוס היום תשקיפים ותשקיפים
יש לעשות רק שני טורים. העברתי ברשותכם את הכוכבית, שימו לב, תעביר את הכוכבית, הייתה במקום הלא נכון, ציירתי אותה, לא שמתי לב שאני אצא מתחת לציבורית. השתיים פה. כלומר, בעבר רק בתשקיפים היה הבדל מול ציבורית. היום אני אלמד אתכם לעומק, אתם תבינו שתשקיף וחברה ציבורית שמדווחת, מדווחת כמו תשקיף חי ונושם כל הזמן. אז כבר זה אותו דבר, ציבורי, תשקיף, כבר הפך להיות אותו דבר בדיוק. קחו הפסקה.
יש פה.
רבע שעה ונדבר. מה? כן. זה היה פעם. לפני שנים רבות, כשהיינו ב-2008, אז היה מעבר, ואז הכינו. עכשיו תכיני, את מכינה הכל היפרס. אין פה, זה רק בשנת המעבר, בשביל זה גם הספרים שלנו בונים בצורה כזאת.
אמריקאית נותנת גם תאריכי חתך אחרים חוץ מה-31 בדצמבר, בארץ זה לא קרה.
לא הבנתי, הרשות האמריקאית.
אתה יכול להגיש דוח שנתי, לא לפי 31 לדצמבר, אלא 31 בספטמבר.
נכון.